זה שבוע הבא זה פורים, אז שתי הלכות חשובות שאולי שקשור לפורים. ראיתי ספר, אז למדנו את זה בעריכות, היה ספר קונטרס תרי טעמי. ספר של קונטרס שלם יצא על שתי טעמים של משלוח מנות. כן, מה, כאילו, מה נפקא מינה ביניהם. כי הרי למה תקנו משלוח מנות? שתי הסברים, יש הסבר של בעל מנות הלוי שאומר להרבות אהבה. שאדם יהיה לו...
דבר אחד מהחילה, הרב, לא הבנתי. בוא נגיד אותם תומו של תומת הדשם, וזה.
נכון, זה מה שאני רוצה יותר...
מפלפלים בין זה לזה.
כן.
מה אתה אומר ראשון?
הוא ראשון, ככה, הוא ראשון ואחרון.
מה אתה אומר?
תומת הדשם אומר שיהיה לאדם צוחי סעודה. בעל מנות הלוי, בעל פיוט לחדודי, אומר להרבות אהבה בין אדם לחברו. ובתרומת הדשן, שהוא ראשון, שהוא לכאורה באמת יותר העיקרי, ראשון, ראשון שאומר את דבריו, בית יוסף מביא אותו, והרבה הלכות פוסק, אומר טעם של משלוח מנות, שיהיה לאדם צוחי סעודה.
לכאורה, למי שאין לו, אז הוא פטור מלהביא לאחרים.
אז אני רגע אסביר קצת מה הכוונה, מי שאין לו צוחי סעודה. הכוונה, יש כאלו אנשים פשוטים שהם אביונים, אז הם מבקשים, אז הם מתנות לאביונים. אבל יש אנשים שהם לא מבקשים, הם דרגה יותר גבוהה מזה, אבל באמת הבית שלהם ריק. המקרר שלהם, תפתח את המקרר, המקרר שלהם ריק. אז לכן להם תקנו שכל אחד שולח לשני, כל אחד שולח לשני, וככה באמת כל אותם אנשים יהיו מכוסים. אומרים על הרב הראשי של ג'רבה הזה, רבי חלפון משה הכהן, שלא היה לו לעשות משלוח מנות, לא היה לו לעשות בדין, היום יש רכב ועוזר ומשבק וזה, לא היה לו לעשות משלוח מנות. אז פשוט את הצלחת של ארוחת הצהריים נתן לדיין השני, והדיין השני ביות ארוחת הצהריים, ככה כמו משלוח מנות. כאילו, כל כך הייתה עניות בצורה כזאת. כשרצו להוסיף לו, אז הוא אמר, קודם כל תוסיפו לעניים. כאילו, תמיד הוא לא רצה שיוסיפו לו, עד רבה תדאגו לעניים. אבל כאילו, הרב הראשי, לא היה לו מה לעשות משלוח מנות. אז לחסות את האנשים האלה, תקנו את הנושא של משלוח מנות. יש מתנות לאביונים, זה אנשים שהם אביונים כפשוטם. ולא כל אחד באמת נקרא אביון, מה הגדר של אביון, מי נקרא אביון? כתוב בספרי האחרונים, פסקי התשובות ועוד מביא, מי שאין לו פרנסה שהוא יכול להסתדר ממנה בלי מותרות. זאת אומרת, דוגמה, משפחה עם 10 ילדים, אז לא יעזור לה, שיהיה לו פרנסה של 4,000 שקל, רק הדירה הוא משלם 3,000 שקל. כאילו זה מאוד אינדיבידואלי, זה מאוד נמדד לכל משפחה לפי הצרכים שלה.
זה קשה לדעת.
כן, קשה לדעת.
אומרים, תביא לכל אברך, זה טוב.
זה לא פשוט, לא פשוט. לא פשוט, יש, אני תמיד, חמת הספק, אוהב לתת גם כן לחסדי נעמי, זה אנשים הם אלמנות, זה חזקה להם שהם אלמנות, הם מסתבר שאין להם אישה אלמנה, בדרך כלל אין לה כל כך פרנסה, אלא כל כך, אני אוהב לתת לחסדי נעמי, את המתנות לאביונים. אבל כתוב, כל הפושט יד נותנים לו, דרך אגב, גם זה, ההלכה הזאת הוצאה מהקשרה. מה הפירוש? זה הכל אנשים מבינים, כל הפושט יד נותנים לו, כאילו, ביום פורים צריך לתת מלא 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 מלא. זה טוב לתת מלא מלא, אבל זה לא הכוונה של ההלכה, כל הפושט יד נותנים לו. כתוב לפני זה, נותנים גם לעניים, לא מדקדקים בעני, מי הוא ומה הוא, ואיך הוא, האם הוא באמת עני, לא באמת עני. נותנים גם לעניי גויים עם עניי ישראל, משום דרכי שלום. ואז זה כתוב, כל הפושט יד נותנים לו. כל הפושט יד זה בא במובן... אל תדקדק אחרי העני, אל תדקדק, כאילו זה לא כוונת ההלכה, כל הפושט יד נותנים לו שהכוונה שתיתן 200 פעמים. לא זה מה שהתכוונו בהלכה, אבל היום הוציאו את הדברים מהקשרם ואמרו, כל הפושט יד נותנים לו, עד רבה, תיתן, וזה בסדר, זה אחד הפירושים של מרן הרב עובדיה, שבפורים עד לידה בין ארור המן לברוך מרדכי, מאוד קשה לקיים את ההלכה הזאת. כמה שתשתה, אתה יודע מי זה ארור המן ברוך מרדכי, זה קשה מאוד שאדם יגיד, ארור מרדכי, ברוך המן, זה קשה להגיע לדרגה כזאת, זו דרגה מאוד מאוד גבוהה. כמה שאדם ישתה, נפסק את
ההלכה, באמת שאסור שצריך להגיע לרמה שהוא לא יכול.
זה ככה כתוב, וכך כתוב בגמרא, וככה זה, ואז הרמב״ם כאילו מיתק את זה, והרמב״ם אמר שישתה, וירדם, ובשחרותו לא יודע בין ארור המן לברוך מרדכי. אבל מאוד מאוד קשה, מי שמגיע לרמה הזאת של לא יודע בין ארור המן לברוך מרדכי, יכול להיכשל בהמון המון ניסויים. אני נמצא אצל החסידים לפעמים, בדרך כלל באשדוד, אצל ההורים שלי, זה ואני רואה שם חסידים שמגיעים לרמות גבוהות באשדוד, וזה ממש סכנות נפשות להתקרב לשם על האזור.
הוא בעצמו מסכן לפנשו.
כן, כן, הוא בעצמו, כן, בעצמו. וכל שכן, אם הוא אחרי זה נוסע בכבישים, זה כל שעה אחת כמה וכמה. אבל גם בלי כבישים, אני רק מגיע לשם, מגיע לבית מדרש, אז אני בא עם איזה ספר עד שהתחילו ערבית, כי הם רוקדים קצת. אז הוא לוקח את הספר, זורק אותו לשמיים, אדם זורק ספר קודש. חזן עולה תפילת ערבית, אז הוא מגביע אותו מלמטה, מגביע אותו מדג, בין הפקבה, כמו לולב כזה. ואחרי זה, איך קורה קראת שמה, איך מברך ברכת המזון, איך אנשים כאלה בכלל לא יוצאים מדי חובה, בכלל לא יוצאים מדי חובה בסיפור הזה. אז מרן הרב עובדיה פעם הסביר פירוש יפה עדלה, אתה בן ארור המון לברוך מרדכי. זאת אומרת שיש ביום פורים, הרבה הרבה מבקשים צדקה. אז העניים אומרים, ברוך מרדכי, ברוך מרדכי, כי בזכות אם איזה יום זה, אם כל יום, חבל שלא כל יום פורים, אם היה כל יום פורים, המצב היה נראה אחרת. אז העניים אומרים, ברוך מרדכי. והעשירים אומרים, ארור המן, יימח שמו, היום הזה אין לנו מנוחה, אין לנו מנוחה ביום הזה, כל רגע דופקים, כל רגע דפיקות בדלת. כן, כן. אז אדם צריך לשתות עד שלא יודע מה המצב שלו, מה המצב החשבון שלו, האם הוא שייך לאלו שאומרים ארור המן, או לאלו שאומרים ברוך מרדכי.
זה גם דרך הדרש.
כן, כן, גם זה דרך הדרש כמובן. אבל לפחות דרגה שאפשר להגיע אליה. כאילו, אתה לא זוכר מה המצב בחשבון. כאילו, זה הסבר לפי הרב עובדיה. עד אלה ידע, כאילו, הכי 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 טוב זה לקיים כמו הרמב״ם, שישן, תשתה, תשתה הרבה ותישן.
האמת שיש כאן גוון הפוך. הרי יש שם את המעשה של מעשה רב, ששחט אותו.
גם כן.
השאלה איך להסתכל לזה. האם המעשה מראה עד כמה צריך לגלל שיחות, או לראות שמעשה שלילי, אתה לא רואה איך מסתכלים על זה.
כן, כן.
ובוא נלך לצד החיובי שככה צריך להגיע. אנחנו רואים הרי בכל סיפור מגילת אסתר, כמה שיחות מזיקה. אז רוצים פעם בשנה ביתר, תשתה ביתר, כשאתה שותה ביתר זה מגביל אותך, כלומר אתה לא, זה לא, בדרך כלל לא עובר הלאה לשאר ימי השנה. אתה רואה באיזה מידה מגיע כל אחד, ואז אתה נשאר כל השנה. יש גם אפשר לסגר
כן, בבת, כן, כן. אחרת,
למה שותים הרי?
כן.
וגם מגילת אסתר, מגילת אסתר, מגילת אסתר,
משתה היין, משתה היין, משתה היין,
משתה
היין, כן.
אז יש גם מבט
כן,
כזה,
מבט,
אני לא ככה, אבל...
כן, כן, יש כאלה שמסתכלים.
קראתי סיפור על עובדיה, סיפור קצרצר, שאחד מבאי ביתו עיד את הדבר הזה, ולפני בערך 10 שנים, הזמינו זמר, זה פייטן, שיענים ככה את הסעודת פורים. אז הוא ככה כולם באמצע השמחה, אחרי חצי שעה, עובדיה הפסיק את כולם. אמר להם, היום לא צריך ללמוד? אז הוא הלך, ישן חצי שעה, קם אחרי זה, רואה אותם עדיין ממשיכים לרקוד. אמר לה, תעשו להם דקת המזון, תסיימו עם זה, פתר אותו לביתו, ואמר לכולם לשבת ללמוד.
אני חושב את זה, כדי זה גם שיהיה, גם ביום פורים קצת...
חצי שעה.
כן.
אבל יש בספר רוחות צדיקים, אחד מהראשונים כתב את זה.
נכון, נכון, כן.
שם הוא מבאר שם את הגבול בין שכרות טובה לשכרות לא טובה. ובעצם הוא מדבר באופן תכלס, כאילו אם אדם אומר דברי תורה ואומר דברים טובים, יוצא מדברים טובים, זה סימן את השכרות טובה.
אבל אם הוא מגיע כבר לשלבים שברכת המזון היא לא ברכת זו, זו תפילה זו לא טוב.
אז אי לנו, מה צריך אותם?
כן, כן.
הגבולים ה...
כן, אומרים שהרבי ציון אבא שאול פעם השתכר בפורים, ואז הוא בכה, בכה, ובתוך הבכייה שלו אז הוא אמר, תתפללו עליי שזכה להבין הלכה אחת על בוריה. כאילו כשהוא השתכר פעם בפורים, אז ככה זה מה שהוא. זה מה שהוא אמר. אבל עד אלה ידע בן ארור המן לברוך מרדכי זה דרגה מאוד גבוהה. כל פעם קצת אחד מהסביר על המתנות לאביונים, שיש מתנות לאביונים, ויש מעל זה משלוח מנות. זה אנשים שלא בגדר זה, אבל מתביישים לבקש. אז לכן תקנו להם משלוח מנות יש לרעהו. כן, ביום שישי הזה הייתי בירושלים, בכותל, ביום שישי. אז אחרי שיצאתי משם, אז יש כמה איזה שענים שמבקשים צדקה. נצאתי שקל, נתתי לו לעני. אז הוא החזיר לי את זה, הוא אמר לי, רק 200 שקל זה פיצוחים לשבת, מה השקל יעזור לי? כאילו, מה השקל יעזור ל-200 שקל של פיצוחים בשבת? אמרתי, זה כנראה הוא לא בדרגה של העני, אם עכשיו אנחנו דיברנו מה הגדרה של העני, מה הגדר, מה בדיוק ההגדרה. אז יש הגדרה של העני ומשלוח מנות. אז בעל תרומת הדשן אומר שיהיה לאדם צורכי סעודה. כן, זה טעם שיותר מובן, וזה מה שעכשיו כאן נעיר, אומר לכאורה, זה יותר עיקרי, ראשונים. בעל מנות הלוי, עם כל הכבוד שהוא היה בתקופה קדמונית, אבל הוא לא היה ראשון, הוא לא היה ראשון. לא כל מי שחי לפני 700 שנה הוא ראשון. היו גם באותה תקופה סנדלרים, וזה לא כל מי שחי לפני 700 שנה, זה בהגדרה של ראשון.
אז מה כן ההגדרה?
אז הגדרה מישהי, באמת, יש לנו את הרשב"א, יש לנו את תלמידי חכמים מפורסמים, פקיע שמאי שחיו לפני 700 שנה. וזה אנחנו מכירים אותם, אבל לא כל אחד שחי לפני 800 שנים, אז זה אומר שהוא בהגדרה של ראשון שמתחשבים בדעה שלו כאחד הראשונים. יש ראשונים מוגדרים שפוסקים, הם מביאים אותם ומדברים איתם, זה מה שידוע השמות הללו.
תגיד,
הדשן הוא
לא משהו הראשונה של הראשונים.
נכון, הוא בסוף, הוא בסוף הראשונים. תרומת הדשן הוא סוף הראשונים, הראשון האחרונים, הוא באמת נמצא, אבל...
מי שחלק עליו זה ראשון או אחרון?
לא, בשלמה לקבץ זה ממש אחרון. בשלמה לקבץ, אז הוא יותר. אבל הייתי רוצה טיפה יותר קצת להרחיב את זה. אז הוא אמר לנו נפקא מינה אחת. דוגמה, האדם דפק אצל השני ביום פורים, לחברו, והוא לא ענה. לא יודע, או שהוא עדיין ישן, או שהוא לא קם, או שעדיין בשטיבלך עוד לא חזר, לא, כל מיני סיבות. אז הוא שם את המשלוח מנות על יד הדלת. שם את המשלוח מנות ליד הדלת, והלך. עוד מעט הוא יקום, עוד מעט הוא יתעורר, עוד מעט יקיץ מיינו ויראה את המשלוח מנות. אז האם הוא יצא ידי חובה בזה? זה גם תלוי בטעמים. אמרתי שהיה זה מישהו מהדרום שהתקשר אליי כמה דקות לפני סוף יום פורים. 10 דקות לפני יום פורים, שעכשיו רק הוא יתעורר מהשחרות שלו של הלילה. רק עכשיו. ואז ב10 דקות הוא שואל מה מניח, יש לו כל המצוות, תלי, תפילין, משלוח מנות, דת לאביונים, שחרית, מוסף, מנחה, מקריאת המגילה. מה עושים כאילו ב10 דקות? והיה ממש פלפול, ואני זוכר שכתבתי לו איזשהו דבר מה צריך לעשות, והם דווקא מעיניים, מקריאת המגילה שנמשכה בבין השמשות, האם מברכים, מספק ספיקה, והם רבנותם, והיה הרבה הרבה שקלה וטריה, זה נושא בפני עצמו, אבל אנחנו קצת דיברנו על על המשלוח מנות שהוא לא מצא, שם לו ליד הדלת. אז האם יוצאים בזה ידי חובה או לא? אז תלוי לפי הטעמים. אם הטעם שיהיה לו צורכי סעודה כמו תרומת הדשן, אז הנה בסדר. אז עוד שעה, שעתיים יהיה לו צורכי סעודה. אבל אם הטעם להרבות אהבה בן אדם לחברו, אז אם הוא לא כתב לו פתק מי נתן לו את המשלוח מנות, אז הוא לא יצא ידי חובה. אפשר לצאת ידי חובה. אומר ראש הישיבה גם כן מספרו, אומר גם כן שלא עלינו אנשים בחולי סוכר, אסור להם סוכר. אז תמיד לו משלוח מנות מלא שוקולדים, מלא, או שמי שמחובר לאינפוזיה בבית חולים. אז אתה מביא לו מלא 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 ממתקים, סוכריות, שוקולדים וזה, ואסור לו לאכול את הדברים האלו בכלל, הוא עם אינפוזיה. אם יוצאים בידי חובה או באופן כזה או לא, אז זה גם כן תלוי בטעמים. אם הטעם שיהיה לו צורכי סעודה, אסור לו לגוע, מחובר באינפוזיה, בכלל לא נוגע בדברים האלה. אם הטעם להרבות אהבה, כן, המשלוח מנות הזה עלה לי איזה 100-200 שקל. מישהו אמר לי, זה גם לא להרבות אהבה. אם אתה מביא לחולה סוכר, אתה מביא לו מלא מלא סוכריות, אז אתה רוצה להרוג אותו, אתה רוצה לגמור אותו, זה אדרבה הוא מתגרר, רואה את כל הסוכריות ולא אסור לו לגעת, גם זה גם אפילו לא מרבה אהבה.
זה לא
הגלרש. זה לא הגלרש, כאילו יכול רואה את כל הזה ואסור לו לגוע, זה רק תענית הרבת, כאילו אדם מוכר משהו ומפסיק. אז כאילו גם להרבות אהבה זה לא מי יודע מה. עכשיו, אומר העובדיה, הרבה הרבה נפקא מינות, אמרתי שיש קונטרסטרט העמי שעשה מלא מלא נפקא מינות, גם נפקא מינה, היא מביא בגדים, מביא שהיום כבר נמאס לאנשים להביא במבות ושוקולדים, מביאים כבר נעלי בית, מביאים, כן, יש כאלה שמביאים נעלי בית, מביאים כל מיני בגדים, מביאים כל מיני, יוצאים בזה החובה או לא, תלוי אם זה להרבות אהבה, הנה חלק יכול להיות יותר טוב מאשר במבה, נעלי בית יותר טובים, אבל אם אתם צורכי סעודה, הוא לא יכול לאכול את הנעלי בית, מה זה איתם, אז זה תלוי הרבה הרבה דברים. אז מה הלכה למעשה בכל הדפקה מינות האלה? אומר עובדיה, צריך להחמיר בכל מספק. הכל מספק, מחמת שזה ספק, תמיד וחתם סופר, שצריך להחמיר בכל ההלכות האלו מספק וכו'.
זה דברי קבלה.
כן, זה בעיקר את
הדבר.
דברי דברי סופרים, אפשר להכיר. אבל ראיתי איזה ספר שהוא אמר פה דבר מאוד מעניין, אולי נקרא אותו כאן, אמר דבר מאוד יפה. הוא מצא ראשונים שכביכול, מסיים את תרומת הדשן. קודם כל, תרומת הדשן הוא ראשון לעומת בעל מנות הלוי, בעמוד 350, סוף החוברת. זה, קודם כל, תרומת הדשן הוא ראשון לעומת האחרונים. וגם ראש הישיבה כתב, תסתכלו בעמוד 350, בערך באמצע העמוד. וכן רבי יהודה הלוי שחי בתקופת הראשונים, שורה שמתחילה בתקופת הראשונים. בפיוט מכמוך, השבת נקרא את זה. כתב, שורה שמתחילה בתקופת הראשונים, בערך שככה, שורה שמתחילה בתקופת הראשונים, בערך באמצע העמוד. בפיוט מכמוך, אז השבת יקרא את זה, כתב, ואם שמחתכם האביונים זכרו, ושלחו מנות לאין נכון לו. שלחו מנות לאין נכון לו. הפירוש של שלחו מנות למי שאין לו, זה מסתייע עם תרומת הדשן, זה כאילו זה צוחה סעודה, למי שאין לו צוחה סעודה. גם הרובד הדייק את הדיוק הזה, גם הרובד היה, וגם ראש הישיבה דייק את זה. אבל פה דבר מאוד מעניין, הרי בקונטרסט רטעמי, והוסיף שכן מוכח מערכות חיי בחוד פורים, הכל בו המאירי והמכתם. זה ארבעה ראשונים חשובים נוספים שהם מסייעים את הטעם הזה. שכתבו לעניין פורים משולש, דהיינו שיום פורים חל בשבת. זה סעודת פורים שחלה להיות בשבת, מאחרים אותה ליום ראשון, ואין מקדימים אותה. למה? לכאורה פורים חל בשבת, עשה סעודת פורים בשבת, מה הבעיה? למה מאחרים את סעודת פורים ליום ראשון? והטעם שאין עושים אותה בשבת, למה לא עשות סעודת פורים בשבת? הרי פורים חל בשבת. משום דלם מצאו לקיומה ומשלוח מנות יש לרעהו. למה סעודת פורים אני דוחה את זה ליום ראשון ולא עושה את זה בזמנו בשבת? פורים חל בשבת, עשה סעודת פורים בשבת. אומרים בגלל שמשלוח מנות אי אפשר לעשות את זה בשבת. כנראה טלטול, הקנייה, כל מיני סיפורים שקושי. אז בגלל שמשלוח מנות יש לרעהו אי אפשר לעשות בשבת, אז גם סעודת פורים לא עושים בשבת. רגע, מה הקשר בין שני הדברים? משלוח מנות, בסדר, אי אפשר. סעודת פורים, זה כן בסדר. כאילו, מה הקישור של הדברים? למה לא עושים סעודת פורים בזמנה? ביום פורים, שזה הזמן שלו, בגלל שהמשלוח מנות אי אפשר לעשות אותו ביום שבת. למה זה שני הדברים בכלל מקושרים זה עם זה? אבל לפי תרומת הדשן זה מובן. למה לפי תרומת הדשן זה מובן? כי כל הטעם של משלוח מנות זה בשביל שיהיה לו צוחר סעודה. זה כדי שיהיה צוחר סעודה. אז לכן מובן הקשר של הראשונים. שאומרים למה לא עושים סעודת פורים בשבת? כי אי אפשר לעשות משלוח מנות. וכל הטעם של משלוח מנות זה נועד בשביל שיהיה לאנשים צוחר סעודה. בשפע שיהיה כהוא ישלח להו והוא ישלח להו. אז לפי הראשונים האלה מבואר יפה שהם הולכים בכיוון הזה. כמו תרומת הדשן, שהוא אחד מהראשונים, כמו רבי יהודה הלוי, שזה אחד בתקופת הראשונים, שזה הטעם האמיתי הוא בשביל צורכי סעודה. בשביל צורכי סעודה. ולכן לכאורה באמת דבר מעניין, לכאורה צריך לפסוק כמו הראשונים. כאילו הראשונים הם צריכים להיות יותר עיקריים בסיפור הזה.
למה רב עובדיה אמר שצריך לחשוש לאחרון שחלק עליו, על תרומת הדשן?
זהו, אני לא כל כך ברור לי. זה כן לדעת תרומת הדשן והיה בעל מנות הלוי. זה לא כל כך היה עדיין כל כך ראשונים מובהקים. אבל אולי באמת אם הרב עובדיה רואה את כל הראשונים שהוא הביא, זה הקונטרס הזה, תרי טעמי, רוחות חיים, הכל בו, המאירי והמכתם. זה ארבעה ראשונים רציניים שבאמת קושרים את הסעודה יחד עם המשלוח מנות. כאילו זה התליה בעה. יכול להיות באמת אם הרב עובדיה היה רואה את זה, היה מכריע בכל השאלות האלה שיש, נפקא מינה בין הדברים, שהעיקר לכאורה כמו תרומת הדשן. כבר מהתחלה, הוא שאל את השאלה, אז לכאורה כבר תרומת הדשן יותר עיקרי לעומת מנות הלוי, אבל בפרט שמצטרף אלינו גם כן, זה ארבעה ראשונים מכובדים, זה גם כן דבר חשוב.
איזה דור היה מנות הלוי?
ממש מאוחר, בתקופת מרן. מי שלא מועד קבץ, היה חי בתקופת מרן. בעל פיוט אחד דודי לקראת קהלה.
קבורים שם כולם.
אה?
קבורים שם כולם.
כן, זה לפני 500 שנים בערך.
הבנתי שהשולחן ערוך היה לפעמים חולק על תרומת הדשן, שיבולע לקט.
נכון, כי הוא, כביכול הוא היה ממש בסוף.
כן.
יש הרבה פעמים שהוא מביא אותו ופוסק אותו לדינה, בעל תרומת הדשן, אבל יש פעמים בודדות מעטות שהוא גם כן חולק עליו. כן, כן, אבל הנה, עכשיו מצטרף לנו עוד ארבעה ראשונים רציניים, שכאורה באמת יכולים להכריע את ההלכה לצד אחד, שהעניין, העיקר זה שיהיה צורכי סעודה. אז מי ששם את המשלוח מנות, ולא שם פתק שזה ממשפחת כהן, משפחת לוי, לכאורה כן יצא ידי חובתו. כיוון שלפי הראשונים האלה, העיקר שיהיה צורכי סעודה, הוא עוד לא קם, עוד מעט יקום, אז לכאורה זה יותר העיקר לדין הסיפור הזה.
זה כתב אחרי הסנסן ליאיר.
כן, נכון, זה אחר כך, זה אחר זה. הראשונים האלה התגלו אחר כך. שיש ראשונים, ארבעה ראשונים שמחזקים בתרומת הדשן עוד יותר.
שמסר על 10 דקות לפני שקיעת החמה, קשה להגיד.
בדיוק, בדיוק.
קשה להגיד שלא יצא ידי חובה. מאוד קשה להגיד.
כן, מי שנתן דקה, מי שנתן דקה לפני שקיעת החמה, בא, אז בלי ספק שעדיין הוא יצא ידי חובה, כי יכול בדקות האלו לאכול, אבל זה לא מעודר. זה לא כל כך מעודר, כי אם הטעם הוא כדי בשביל צוחר סעודה, צריך להשתדל להביא את זה כמה שיותר מוקדם. אל תבוא בדקה של השקיעה, תדפוק. איך אני אוכל את זה? יצא ידי חובה כי הוא יכול בעשר דקות האלו גם לאכול. יש אנשים שרואים איזה משהו טעים וכו', או מתחילים משמישים ביד כל משלוח מנות, ומה שטעים לוקחים משם. אז כן יצא ידי חובה, בגלל שמישהו אמר לי שאפשר לך משלוח מנות בבוקר, ובערב חזר אליו המשלוח מנות, כאילו עבר הרבה הרבה סיבובים כל השכנים, בבוקר היא באה ובערב היא שווה, כאילו זה עשה הרבה הרבה סיבובים, ובסופו של דבר,
הרבה מצווה.
כן, עשה הרבה, והואיל והתעבד במצווה חדה, נעבד במצווה אחרית. אז כל השכן יעביר את אותו משלוח, ובסוף הוא קיבל את אותו משלוח מנות, גם כן בחזרה. דרך אגב, הוא אומר,
פתק הוחלט.
כן, רק צריך את הפתק באמת להחליף. כן. הרב עמר גם כן אומר דבר מעניין, הוא אומר שבגלל שהטעם הזה כל כך עיקרי, אז הוא אומר כדי שעם כל השוקולדים וזה, שיהיה שתי דברים נורמטיביים לצורכי סעודה. כאילו, חוץ משוקולד וסוכריות, תביא שתי דברים שהם קשורים לצורכי סעודה. שימורים, נגיד טירס ומלפפון חמוץ, ודברים כאלו שכביכול שמשתמשים איתם בצורכי סעודה. או.
עוגיה? כן. בסעודה סיים עוגיות?
אם אתה לא מסתבך עם אלה שלא סומכים.
כן, כן, כאילו, הכשר, כן, מה הכשר, אבל כאילו הרב אמר, גם כן אמר שבשלוח מנות שיש שתי דברים שקשורים לסעודה.
אבל אם אדם עושה שלוח מנות רק ממתקים, רק מסוגים ממתקים, יוצא ידי חובה או לא?
אז חולף את הטעם צורכי סעודה, זה קצת קשה, זה קצת חסר.
הרב חזון עובדיה מביא מהשייכלסט הגדולה שכותב שהיום המנהג לעשות במיני מתיקה.
כן, כן, עכשיו קצת למדנו.
הרב אפילו מצא לזה כמה רמזים. למה עושים באיזה...
לא רק היום, תמיד היה עוגה. תמיד
הם מביאים מהעוגה.
השירי כנסת הגדולה כותב, שהיום נוהגים...
וזה באמת היה מנהג תמיד.
כן, להביא עוגה.
אני יודע, אנשים שהמנהג שלהם להכין תבשיל, תבשיל מסוים, דוגמה, לחם עם איזה חתיכת דג וסלטים, כמובן שתכים את זה לאנשים שהם מכירים, שהם סומכים עליהם.
שהם סומכים עליהם.
שהם לא יזרקו את זה. אנשים אוכלים את זה בבוקר או בזה, ואז מרוויחים גם שעושים להם סעודת פורים.
נכון, בהחלט שזה דבר... ויכול להיות אולי באמת שאולי לפעמים בסוף סעודה אולי מביאים קצת איזה מין עוגות מסוימות. יש כאלו שכך יכולים בסוף סעודה ככה איזושהי מין...
מתקים.
יכול להיות. כל פנים, זה קצת דבר שקשור לשתי הטעמים האלה. אולי עוד איזה הלכה קטנה ככה שנגיד אותה לפורים, שקשורה, גם הלכה שקשורה לכללים. האדם שקורא את המגילה בסוף לאשתו. קורא את המגילה בסוף לאשתו. האם מברך? או לא מברך.
זה החידוש.
כן, זה החידוש מעניין. חידוש מעניין. אז יש בזה דבר והיפוכות של הרב בן איש חי. בן איש חי מצד אחד אומר שבכלל לא לברך לאנשים. אל תברך לאנשים. זה קצת היה פלא. למה לא לברך לאנשים? כן, הוא אומר שום דבר. אפילו גם ברכה ראשונה תברך להם.
לא, הוא קורא לזה ברכה יקרה.
כן, ברכה חביבה. לא יאבד ברכה חביבה זו. אפילו על יחיד, הוא אומר כך מנגן ולברך אפילו ביחיד, ולא יאבד ברכה יקרה זו. אבל כשהוא מדבר לקרוא לאנשים, הוא אומר לא יברך להם, אפילו ברכה ראשונה. ואז הסבירו, מרן הרב עובדיה הסביר, גם ראש הישיבה הסבירו, מכיוון שהם לא היו מבינים עברית, הם לא היו מבינים עברית, והוא קורא להם ויהי מחשבו, שלושת רבעי שעה, והם לא היו אוחזות ראש, לא אוחזות ראש, כאילו לא מקשיבות בכלל.
הם לא היו קוראות.
כן, ולא מבינים, אז הם לא מבינים. כן, בכלל לא מבינים, תעשה עכשיו עם הילד שלו זה צועק מפה, זה צועק משם. אז אחרי...
כתוב שבן אדם שהוא... שבלשון
הגולש
יוצא דחובה, אפילו אם הוא לא...
נכון, כן, אבל לפחות שיקשיב. אבל כאילו אנשים
בגלל... אפשר להקשיב אם הוא לא מבין.
אפשר.
הבעיה
היא להקשיב
אם אתה לא מבין.
הבעיה היא שאנשים, תראה אפילו בשולחן שבת, לפעמים גם כן נשים בשולחן שבת קשה להם, הריכוז מעריכים בדברי תורה, אז תראה שהאישה מתעסקת בכל מיני ידידים אחרים, עם הילדים, ויש לה כל מיני...
אני רוצה להגיד, יש לך הזכרה של סבא שלי, יצחק בן מסעודה.
יש בו יצחק בן מסעודה.
דרך אגב, הרב קוטו הביא מפה ראייה, איפה מאוד, הוא הביא ראייה שהוא חולם לגמרי.
חולם, כן, אמרנו את זה. אמרנו את הראייה הזאת.
אמרנו את הראייה הזאת?
כן, כן, דיברנו על ראייה טובה, ראייה טובה של החלמנים.
בדיע שמובעים של הרב, בדיע שאם בן אדם מצביע ושהחזן הוא פתאום מתעורר מהחלום, הוא רואה שהוא אוחז טוב עם החזן,
זה טוב, כי עם האצבע, האצבע לפחות...
אולי יש לו עוקבת,
זה משהו... כן, זה עוד... כן, אבל לא כולם שמים את האצבעות.
מה אתה חולם? ואם אני יושב לא עוקב, אני רק שומע, אבל אני מקשיב לו.
כן,
אתה חולם
קצת, אז נשק. כן, אמרנו, דיברנו על זה, אמרנו שבשבועות קודמים, שאמרנו שיוצאים איזה חובה גם באופן כזה.
אבל אני צריך... אם לא מבינו את האנשים האלה, אז למה יוצאת את החובה? הרי הטעם הוא כי גם היו באותו הנס, וצריך כאילו להשתתף ברעיון הזה של הקריאת המגילה, של פרסום הניסה. איזה פרסום הניסה יש כאן אם הם לא מבינות מה
זה? אז באמת דווקא מעלה עשו לאשורי. הלא עז ששמע אשורית יצא, אבל הפוך למשל לא יצא. מי שבין אשורית ושמע, לא, לא, אז לא, לא יצא. כאילו עשו מעלה דווקא, דווקא בשפה אשורית, שזה כאילו השפה של ה...
אז למה הבן איש חייך
לרבה זה? אם יש לא איזה שמה... זהו, אז כן, אז אם היו מקשיבים מהם מצוין. הבעיה שאנשים האלה כאילו הם מתעסקות...
אמרו זה להקשבה, לא מצד ההבנה של השפה.
כן, 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 ברור, ברור, מצד זה, שפשוט הם לא מקשיבות. מצד שני, אומר הבן איש חי, גם כן זה הלכה מעניינת, שאפילו, אם זה גבר למשל, והיום בזמננו כותב מרן עובדיה, כותב מרן ראש הישיבה, הם אומרים ש...
זה גם לגברים הבעיה הזאת, לא?
זה גברים ש...
חולמים.
כן, זה דיברנו על החלמים ואמרנו שבסדר אפשר לברך. אבל הנשים כביכול מעבר לכך, כנראה שהיו מתעסקות בדברים אחרים, היו מדברים עם הילדים שלהם, היו כביכול, אז אתה לא יכול לברך להם. כן, תלוי, בדיוק.
זה היה נוסף לנשים, נוסח הברכה.
גם כן, פעם אמרתי, כן, פעם אמרתי מי שגם כן.
לא יודע למה, לא,
לא דיברו על הדבר הזה.
למה? ספק בחוד.
הראש שבאג עם לשמוע מקום
מגילה, או לקרוא. לשמוע, או לקראת מגילה, כן, כן.
זה עצמו יוצא סף, בעיה
בה. בעיה בה, בנוסחה, בנוסחה.
האם
מי תברכו שתברכו,
לא?
לא, האם הברכה
שלה
היא לשמוע, קראת מגילה או על קראת מגילה?
אבל נגיד שהוא יצטרך לברך בשבילה.
לא משנה, אבל הוא עושה את זה בשבילה, הוא כבר יצא דוחה.
כן, אז הכל פעם, כן.
למה
אומר לך? יש לי, אז... לא, אני לא דיברתי על זה. עכשיו, אני דיברתי שבאמת, שאת הבעיה הזאת ממזמן כביכול עקפו אותה את הבעיה הזאת, ואמרו שאפשר לברך בגלל שהן מקשיבות. אני עכשיו לא דיברתי על זה בכלל. אני יותר מדבר על הברכה האחרונה. אדם שמוציא את מישהו, האם יברך או לא יברך, אז יש פה באמת מחלוקת עצומה, וזה באמת רציתי להגיד אותו ממש בקצרה, אנחנו נגיד את זה, למדנו את זה פעם בעבר, אבל זה חשוב בגלל הכלל שיוצא מכך, אז כדאי אולי להגיד את זה. אדם שמוציא את חבר שלו, כביכול, ידי חובה, האם צריך דווקא עשרה או לא צריך דווקא עשרה? זה גם כן ויכוח נוסף.
הרב את ריבנו.
כן, הרב את ריבנו.
אבל בכלל
שם הרב
לא מדבר?
לא, 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 רק אני הזכרתי
שזה מחלוק. מגילה ובית לנשים.
כן, אתה קורא, כן, אתה קורא עכשיו, אתה קורא אפילו גברים, אתה קורא עכשיו, נגיד, למי שחולה, שלא שמע קראת המגילה. האם אתה מברך ברכה האחרונה? כן. דרך אגב, גם ראש הישיבה כתב שם, אומרים בברכה, הרוגים כל עובדי אלילים. ומי זה עובדי אלילים? אנחנו כללים את עובדי אלילים. יש עובדי אלילים בהודו, כן, יש בהודו. כן, אבל עכשיו אתה לא מקלל את כל הערבים.
יש סוגי אלילים, יש אלילים.
כן, כל הערבים, כאילו אתה...
כל הנוצרים הם גם עובדי אלילים.
נוצרים עובדי אלילים.
חרם המנכב,
כן.
הפרוטסטנטים לא?
מחלוקת,
לא יודע.
צריך להגיע.
כן, 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 אבל אני אומר את כל הערבים כאן, ידידינו הערבים כאן, שהם אלו שמציקים לנו, אז אנחנו מברכים, הם כללים את עובדי אלילים, שכבכל בכל, אנחנו צריכים לחפש אותם בהודו וכו'. אבל כאן, אלו המחבלים כאן...
יכול להיות שההשפעה שלהם בשמיים יותר חזקה,
יותר חזקה.
אנחנו אומרים ההורים אויבים, ככה אנחנו אומרים.
כן, אז יש נוסח יותר מתוקן. ההורים, כל הרשעים, יש גם ישראלים שהם הרשעים, יש גם יהודים הרשעים. ההורים כל שונאי ישראל, יש נוסח כזה. ההורים כל שונאי ישראל, ההורים כל הגויים, זה דבר מעניין, נוסח שכביכול מרצה את כל הכללה כאילו כללית, כללה כללית לכולם. ההורים כל שונאי ישראל, זה מכסה את כולם.
בגלל צנזורה גם שינו את זה בדור.
יכול להיות צנזורה באמת. מה, אתם כללים אותנו? לא, אני מדברים על עובדי אלילים שם בהודו, לא מתכוונים עליכם. כן, אז זה, אבל הורים כל שונאי ישראל זה דבר שהוא מאוד מתאים. רק אני אגיד ממש בקצרה את המחלוקת שקיימת בזה, שמרן הרב עובדיה אומר שאם אין עשרה אנשים שאתה מברך להם, אל תברך ברכה האחרונה. אל תברך ברכה האחרונה. האל הרב את ריבנו וידני דיננו, אל תברך בלי אם אין עשרה אנשים, לא מברכים. ככה כותב מרן הרב עובדיה. אולי תראו את זה... או עשרה אנשים, או עשרה אנשים, אם אין עשרה, לא מברכים. תסתכלו בעמוד 351, אנחנו...
כולל את מי שקורא,
כי הוא כבר יצא דחובו? כן, אפשר לצרף גם כן. גם כן, הראש השיבה מצרף, אבל תכף נגיע על זה. כן, תכף אנחנו נדבר על זה. כל השבוע חיים באפה, ואנחנו מצרפים אותו בסוף. אבל שנייה אחת רק טיפה, אני אסביר קצת את המחלוקת. תסתכלו עמוד 351. אומר פה... בעמוד 351. כן.
איפה?
שעמוד 351. בוא נסתכל רגע את המקור של ההלכה. ברוך אתה אדוני, מלך העולם שהכל נהיה בדברו.
נשמע יצחק בן מסעודה.
תסתכלו, ממש בקצרה, אנחנו לא נאריך בזה, רק יש בזה כלל יפה, אז כדאי באמת גם כן להזכיר את זה. וזה נפקא מינה לפורים. כן. אם מן העשרה, אם אפשר לברך או לא. אז כאן, אז כתוב ככה, בתשובה ככה, כתב מרן הבית יוסף, וכתוב עוד באורחות חיים, ירושלמי, לא אמרו ברכה לאחריה אלא בציבור. וכן פסק הרמ"א, אין לברך ברכה אחריה אלא בציבור. אחריו נמשכו הרבה אחרונים, מובא במשתה בברכה ובכף החיים. כאילו בבית יוסף מביא אורחות חיים שכתב, ירושלמי, לא אמרו ברכה לאחריה אלא בציבור.
ההורים כל השעים.
ההורים כל השעים. איך
הולנו
שלא
יקרו
תלם ממנו? לא נראה כיסוי. זה יבר כן בעיה.
ההורים או
יריב?
מה יש
מכאן? אז על כל פנים, כאן אומר הירושלמי, לא אמרו ברכה לאחריה אלא בציבור. אז הירושלמי אומר שהברכה דווקא בציבור נתקנה, ולא אמרו ברכה לאחריה אלא בציבור, ככה ירושלמי. עכשיו מרן בשולחן ערוך לא העתיק את הירושלמי הזה, למה? מה הסיבה? למה מרן לא העתיק את זה? אז יש פה איזה כלל יפה שכותב אותו הרב חידה, אלא שצריך ביור, אם אכן זו יודעת מרן, מדוע מרן לא כתב זה בשולחן ערוך, והרי נודע מה שכתב החידה ויוסף אומץ, זה דבר שמתחת תחת שלוש, או שהדין הוא, אף שהוא מוסכם, הוא מציאות רחוקה, או שהוא פשוט, או שהוא כלול ונלמד בעיקר הדין שכתב בשולחן ערוך. כן, אז הוא אומר פה, יש כאן שלוש סיבות, וזה דבר השם איתה, תחת שלוש. למה מרן משמיט את זה? תחת שלוש סיבות, לפעמים דבר שהובא בבית יוסף, אפילו שבאמת כוונת מרן, שזה ככה הלכה, תחת שלוש כותב הרב חידה. או שהדין הוא מוסכם, כן, אף שהוא מוסכם ומציאות רחוקה, אז מרן משמיט אותו, אפילו שבאמת כוונתו ככה באמת. או שהוא פשוט מדי, לכן מרן לא מביא אותו. או שהוא כלול ונלמד בעיקר הדין שנכתב בשולחן ערוך. כאילו שלושה דברים. וכאילו, ואם זה לא אחד משלושה דברים האלו ומרן משמיט, זה סימן שבאמת, זה סימן שבאמת... כן, happy season.
זה לא רחוק אותך. גוש דם פה בארץ.
בצוק איתן רעדו לנו החלונות. בצוק איתן רעדו לנו החלונות.
על הבחירות.
מצפון ומדרום, זה השאלה. זה שאיראן, שמעתי שאיראן פרצה למכשיר של הרמטכ"ל. יכול להיות שאחר הם מתכננים לכמה על כל מה שעשו להם
בצפון. טוב. טוב, על כל פנים, זה דבר השם איתן, שתחת שלוש דברים, יש סיבה שמרן משמיט את זה. או שזה פשוט, או שזה מקרה שהוא לא שכיח, או שהוא כלול ונלמד בעיקר הדין. כן, מעיקר הדין. אז אם, אבל אם באמת, זה לא אחד מהשלושה סיבות האלה, ומרן משמיט, אז זה סימן שבאמת, יש כאן איזו סיבה שמרן לא סובר את הדבר הזה. וכאן באמת שאלה שאני שאלת, שאלה יפה. לכאורה, למה באמת מרן השמיט את זה? אם מרן באמת ככה סובר שלא אמרו ברכה לאחריה אלא בציבור, למה מרן השמיט את זה?
הוא הלך עם זה כאילו?
שמה?
כמו השולחן
ערוך. לא, עכשיו זה בעייתי. עכשיו זה בעייתי, מרן הביא את זה בבית יוסף, ולא הביא את זה בשולחן ערוך. זהו, אז לכאורה, אם ככה, אין בעיה. אז למה באמת האחרונים כן חששו, הרבה האחרונים חששו, וגם מרן הרב עובדיה חושש דווקא בציבור. הכלל שאומרים, אומרים סבל גם נגד מרן. כן. אז פה באמת, יש עוד איזה דקדוקים יפים, שלכאורה שמרן באמת ככה סובר באמת, מרן לא סובר את הדברים האלו של הירושלמי הזה, שמביא אותו אורחות חיים. תראו בעמוד 353, שם יש איזה דקדוקים מעניינים מהשולחן ערוך, שבאמת משמע שמרן באמת לא חש את הדבר הזה. לקצת מקל יותר, כי העוסק כדעת מרן גם בענייני ברכות, אין מזליחים אותו. כאילו, רק אומרים באמת סבל, כמו שאמרת עכשיו.
מה זאת אומרת, אם זה דבר פשוט, מרן לא כותב אותו לשולחן ערוך?
כן, נגיד, צריך להניח תפילין, אין סעיף כזה, לא צריך...
מדובר שהוא כתב את זה בבית יוסף.
כן.
אז למה הוא כתב את זה בבית יוסף? זה פשוט.
אז הוא העתיק איזה ראשון שכתב איזה שהם דברים, כתב איזה שהם הלכות. העתיק איזה, בית יוסף זה יותר העתקה של ראשונים. עכשיו, השולחן ערוך יכול להיות משמיט את זה, כי זה היה פשוט בעיניו.
בית יוסף זה יותר ביאור המקורות של הטור?
כן, זה יותר ביאור, מהציטוטים, מהגמרא, מהראשונים, יותר.
אתה דבר כמו גזל שינה למשל, שזה לא מופיע בשולחן ערוך.
כן.
ובית יוסף גם כן לא מופיע דבר כזה.
בית יוסף גם כן לא מופיע, כן.
למה לא מופיע? בגלל שזה דבר פשוט.
אבל זה לא פה, לא בדיוק קשור לעניין שלנו, כי אנחנו דבר שמובא בבית יוסף, דבר שהביא אותו בבית יוסף ובשולחן ערוך השמיט אותו.
אז הייתי חושב שאולי הוא לא פסק.
בדיוק, אז אומרים לך לא, אם זה פשוט מדי, או שזה נכלל בתוך הסעיפים שבא, או שזה, כן, או שזה מציאות רחוקה, אז ייתכן ומרן ישמיט את זה אפילו שבאמת הוא סובר את זה. זה שלוש כללים שכותב אותם הרב חידה בכללי השולחן ערוך. ופה כביכול לא שייך שום אחד מהדברים האלה. למה מרן ישמיט את זה צריך עשרה? שצריך עשרה. זה לא פשוט מדי, וזה לא מציאות רחוקה, וזה לא דבר שהוא נלמד בתוך איזה סעיף. יש מה שמרן לא סובר את זה. אמרתי בעמוד 353, יש שם גם כן עוד איזה משמעויות ממרן. תסתכלו בשלוש שורות האחרונות, שם בסימת תפרש צדי כתוב מגילה ביהודה אלת, ובתת וב...
רגע, עכשיו הרב, הכלל שומע חידה, זה כלל שהוא מבין מעצמו.
כן, כן, ככה הלימוד של הרב חידה. ככה הוא לומד, הרב חידה, שככה זה ההגדרה הנכונה.
אפשר להתווכח עם זה, אני אומר.
כן, 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 אבל זה הרב חידה, שככה לומד ב... אז כאן, בשולחן ערוך, עמוד 353, שורה רביעית מלמטה, אומר שם המרן, בסימן תפריצדי, מגילה ביהודה לתובתת וב, צריך לחזור אחר העשרה. ואם אי אפשר בעשרה, קוראים אותה ביחיד. כן. אז כאן בסימת הפריצה, זה מרן כותב מגילה ביהודה לתובתת וב, צריך שיהיה עשרה. כן. ואם אי אפשר בעשרה, קוראים אותה גם ביחיד. אז כאן זה כאן דיוק, זה שמרן לא כתב שמכל מקום לא לברך ברכה לאחריה. ואולי לפני זה כמה שורות גם כן, סימת הפריצה דיבט. הקורא את המגילה מברך לפניה שלוש ברכות, על מקרה מגילה שעשה ניסים שיחיינו. וביום אינו חוזר ומברך שהחיינו.
אבל אם הוא חוזר בו מבית יוסף, זה לא צריך להיות כתוב? כאילו, אתה מחדש פה חידוש נגד ירושלמים, לא? לא צריך להיות כתוב כזה דבר?
מי צריך לכתוב את זה?
הוא כתב, ירושלמי לא מוכן לה בציבור.
כן.
מי חולק על ירושלמי?
עכשיו, בראשונים, תכף אנחנו נראה, בראשונים, כל הראשונים הם נגד הירושלמי הזה, כל הראשונים.
לא, ראו או שזה נגד?
יכול להיות שבגלל זה הוא כתב נוהגים לברך. אולי בגלל זה.
אבל למה לא לכתוב כזה דבר?
כי בכל מנהג לא אומרים סבא, לא אומרים... בגלל שהוא אומר נוהגים, כתב לנוהגים,
וזהו כתב. למה אנחנו צריכים לחפש
הוכחות, ולא לכתוב? בזהו כתב, בגלל אתם נוהגים לברך, כלומר זה לא חלק, לא גלד, בגלל שאנחנו נוהגים, אנחנו מברכים גם זה.
יש רמב"ם שכותב שמתעלמים ירושלמי, אפילו אם אף אחד לא חולק עליו.
כן, כי הירושלמי הרבה פעמים שזה שומר איזה חידושים, שלא בטוח ש... למה לא נזכרו החידושים האלו בבבלי, למשל. פה, תסתכלו אולי בעמוד 354, שם רבי חננאל שם עשה את כל הדעות שבאמת ככה באמת כתבו.
מתי יש תוקף לירושלמי? רק
שהבבלי
לא חולק?
כן, אם הוא חולק על הבבלי, ודאי שהלכה כמו הבבלי. עכשיו, וגם כשהוא כתב איזשהו חידוש דין, לוקחים את זה בערבון מוגבל הראשונים. אולי מהמשמעות שהבבלי, שלא אמר את הדעות האלה...
מעניין אפילו שפה לחדש ברוכה נגד ירושלמי זה, כאילו, נגיד אנחנו ברוכים בירושלמי כדי לא לברוך.
כן, כן. ותראה כאן, בעמוד 354, כל הראשונים, רבי חננאל עשה, זה השפה בראשונים, שהביא כל הראשונים, כן דעת ראשי בספר האור, מגילה בזמנה ב-14 ביחיד, וכן דעת מחזור ויתר, ליאן ברכה, כך ישיב רבנו שלמה, וכולי, צריך, וכן עמד הבר, כאילו ככה המנהג.
גם זה על השנייה?
כן, כן, דברי פה על הברכה האחרונה. מברך לפניה ולאחריה, כן, כן. ליאן ברכה ש... בן בעשרה בן צריך לברך לפניה ולאחריה, וכן עמד הבר. תשובות הגאונים, אבל בזמנה אפילו ביחיד מברך לפניה ולאחריה. וכן פסק המנהיג, אמר רב מגילה, קוראים אותה, מכלל דיחיד מותר לקרותה ולברך לפניה ולאחריה, וכן כתב רב אלפס, וכן כתב רשי, וכן כתב שיבולי הלקט, תשובת רב האי גאון, שכתב, ומנהג כל הישיבות, כרב שיחיד קורא אותה מברך לפניה ולאחריה.
מנהג, כמו שאמר רבי חיים,
מנהג. כן, שככה תעשו. וכן כתב ספר התניא, שו"ת מימיים, ספר העיתים. ועליו ראו לסמוך, וכו', תשבץ כאן רשימה ארוכה, כל העמוד זה רק ראשון עם המעריל, הרדב"ם, הריטריט.
בית יוסף השמיטה,
זהו.
אז
זהו. אז עכשיו, רגע, אדרבה, הפוך. אם מרן השמיט, אז אדרבה, אז הוא לא סובר ככה, אז אם ככה אפשר לברך. אבל כאילו, הרב עובדיה הביא הרבה אחרונים שכן חששו לשיטה הזאת. אמרתי שהשולחן ערוך השמיט, נראה שהוא לא סובר. גם
השולחן ערוך השמיט, נראה שהוא לא סובר, ואז כן מברכים.
אז כן אפשר לברך.
כל הראשונים.
כן. וגם
הבית יוסף כאילו מביא ירושלמי וזה מסיים בזה, לא מביא את כל הראשונים.
לא מביא שום דבר. ככה, כן, מביא, כן, מביא רק את ה... מביא פה בשם עריף מובן שהם סוברים שאפשר לברך גם...
יותר מתאים הרב להגיד שפתח שולחן ערוך, חזר בו.
כן, כן, כל הראשונים נגד, לכן השמיט את זה. כן, וגם בסימן תפריט צדיק ב', התחלנו לקרוא, מרן אומר, הקורא את המגילה מברך על מקרא המגילה שעשה ניסים שהחיינו, ואחרי זה בסעיף ג' אומר, אף על פי שכבר יצא, מברך להוציא אחר ידי חובתו. כן, ולאחריה נוהגים לברך הרב את ריבנו. כן, אחרי שאומר ויום וכולי, ואחריה מברכים הרב את ריבנו. אחרי זה כותב, אף על פי שכבר יצא, מברך להוציא אחר ידי חובתו.
אחר
משמע יחיד. כן, יצא למברך לאחר, אחר ידי חובתו. אז יש כמה דיוקים מהשולחן ערוך שכן. על כל פנים כאילו, כביכול מה הכלל שרציתי קצת שנלמד אותו מתוך הסיפור הזה, שבאמת למעשה יש כאן רק כל בו ואורחות חיים. כל בו ואורחות חיים הם היחידים כנגד כל הראשונים.
אומרים שזה משהו אותו דבר במערכת,
כן,
לא?
זהו.
זה לא נקרא שתי
ראשונים. כן, יש עשו על זה עבודות מחקר, גם הרב חידה כותב על זה בשם הגדולים. שאף פעם לא תמצא שהכל בו חולק על אורחות חיים, אין דבר כזה. אז זה הכל בו, זה כביכול, כל בו, כמו שאתה אומר, כל בו, כל בו, זה כביכול, הוא קיצר את הספר אורחות חיים. אורחות חיים, יש רק ויכוח בין החוקרים, מי היה ראשון ומי היה לפני מי. האם הקיצור היה לפני אורחות חיים, או שהיה קודם כל את הקיצור ואחר
זה יכול להיות שאומרים שכתבה אותו אישה?
אה?
נכון שיש
אומרים שכתבו. כן, יש כאלה אומרים שגם אישה קיצור עשה את הקיצור הזה. כמו שישיב טוען שזה לא נכון. אבל הרב חידה, כל פנים אומר שזה כביכול, זה קיצור של אורחות חיים. אז כמו שבאמת, דוגמה, הטור והראש, הם לא נקראים שתי ראשונים, שתי מפורש בבית יוסף, וכמה מקומות אומר שהטור והראש לא נקראים שתי דעות. כי הטור מעתיק דעת אביב הראש. כאילו, כן.
כן, חולק שהוא רוצה.
נכון, פעמים בודדות.
אפשר להגיד, זה כאילו משהו בדק את הדברים.
כן, אבל פעמים בודדות
שאומר את זה שאתה
קרה? בית יוסף, יש בית יוסף. יש בית יוסף שאומר, הטור והראש נשארים פוסק אחד, לא שתי פוסקים. כי תמיד הטור מעביד, פעמים בודדות
מצב... היה לו ויכוח על זה בכולל, אז הראש כולל טען שהרב עובדיה והרב יצחק זה נקרא דעה. כן,
בדיוק, שקישר את זה לזמננו. אלקוט יוסף, זה אבא שלו.
הטור בודק חולק על הראש הוא רוצה רק בשקט, אבל חולק. ובכל זאת הוא מחת הכלל הזה, כל שכן כל שבן אדם מתבטל.
אבל רואים לפעמים שבנים חולקים על עבד יוסף.
שכן, בדרך כלל זה הרב דוד. הרב יצחק כמעט...
הוא אומר איפה שהאבא לימד אותנו שצריך...
מי זה? מי אומר את זה?
רבי דוד עכשיו אמר זה פה באחד ה...
כן, הרב דוד לא חופשי.
הרב
יעקב זה ידוע.
הרב דוד, הרב יעקב. כן, הם ידוע שהם חולקים כשנראה להם, הם חולקים.
אני אומר, והטור גם עשה, לא יודע אם תמיד, אבל הוא עשה, זה כאילו... זה משהו
בירת מכחו של... אבל למשל, אלקוט יוסף כמעט לא תמצא את זה. כן, אין אצלו דבר כזה שכביכול. אבא שלו אמר משהו והוא...
כי זה אלקוט יוסף.
כן, בדיוק, הוא לא, כן.
כיוון שהוא קיבץ בהתחלה את הכל כדעת הרב.
כן, אז הוא לא...
מקבל בעולם שזה דעת הרב. הוא אומר, יש פעמים שאני עצמי חולק. כן. אבל אם אני אכתוב את זה...
מאחר, אז זה לא... זה לא ילך. אז פה אז גם כן באמת דבר זה מעניין שבאמת כתבו איזה כמה וכמה פוסקי זמננו אומרים שהכל בו ואורחות חיים היות ואף פעם בעולם אין דבר כזה שהכל בו חולק על אורחות חיים ואורחות חיים חולק על הכל בו אין דבר כזה ואלא כל בו זה קיצור של אורחות חיים ויש אפילו מרן בהתחלת הלכות ראש השנה שם הוא כותב ודברי הכל בו לקוחים מדברי אורחות חיים מרן הבית יוסף כסף משנה ככה כותב שזה לקוח ועשו על זה עבודות מחקר החוקרים בזמננו אז לכן כביכול טוען מרד ראש הישיבה למעשה, זו הטענה שלו, שאומר שלא צריך לחשש פה לסבא, זה דבר מאוד מעניין. אני
אגיד שבגלל שיש פה כביכול שתי דעות, אז בשתי דעות אנחנו כבר כן חוששים לסבא אפילו נגד מרד.
יכול להיות, יכול להיות, באמת לא כל כך ברור לי באמת, הרב עובדיה יותר הביא דברי הרבה אחרונים שחששו לסבא, ובאמת יש הרבה אחרונים שחוששים לסבא.
לא ראו את הראשונים?
כן, בדיוק, יותר העבודה כאן של הייתה, עבודת מחקר הייתה, שבראשונים, אם אתה בודק בראשונים, כל הראשונים אומרים שהמנהג לבר גם כן, וככה זה נראה דעת מרן, וגם והאורחות חיים והכל בו, הם למעשה, הם היחידים אלה שאמרו משהו אחר, הם היחידים שמצאו, וגם בהם עצמם, וגם, זהו, והם נחשבים אחד, הכל בו ואורחות חיים זה נחשבים אחד, ככה בפוסקים נחשב. אפילו עוד דבר אחרון שנזכיר אותו, גם באורחות חיים עצמו מצאו סתירה. באורחות חיים עצמו...
זה מה שביא בשיעור האחרון.
אה? כן. שגם באורחות חיים עצמו מצאו סתירה במקום אחר, הוא כותב, האורחות חיים בעמוד 353, הוא מביא שם את המחלוקת של הראשונים, הרם נרו קטן וברך אפילו ביחיד, ובמקום שאין מניין, אם אין שם, אם יש שם דלת או אב, יש שם אחד שיודע את המגילה ואחרים אינם יודעים, אחד פותר את כולם. אבל אם כולם יודעים, אותה יקראו אותה לעצמן. ומי שקורא המגילה לחולה או ליולדת, צריך לברך לפניה או לאחריה. על פי שכבר יצא ידי חובה בבית הכנסת, הוא מברך אפילו ביחיד. כביכול גם האורחות חיים, כן, זה האורחות חיים בעצמו, לא ברירה להעים מילתה.
אבל
כאן
הוא רואה
שמצד
הדומי
חבוש מהמברכים ביחיד. כן. הרגע, אם לא יהיו בעשרה, לא לפניה ולא לאחריה.
כן.
כן. אז יש 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 דעות
גאונים
כן כן לא לפניה ולא והיום ואנחנו לא סוברים כמו הגאונים כי אנחנו מברכים לפניה לכולי עלמא
צד אחד
כן
לא יכול לכם לתפוס שני הצדדים
רגע אז השאלה אם חוששים לסבל הגאונים או לא חוששים
אז יש לנו כבר קצת הרחבה יותר יש את הגאונים צד יש לנו חוד חיים יש אחרונים
כן
אז אולי לברכה
האחרונה נחשוש את זה אז כל פעמים ראש הישיבה ככה עובר אם לאחרונים אז כי אנחנו מסתכלים על הראשונים, יש כל הראשונים לעומת הכל בו ברוחות חיים. והם כביכול נחשבים אחד, וגם ברוחות חיים עצמו יש סתירה. וגם ולטענה הזאת שיש גאונים שאומרים, יש גאונים שאומרים ביחיד לא מברכים לא לפניה ולא לאחריה. אומר ראש הישיבה, אנחנו לא חוששים לשיטה הזאת, של הגאונים שלא מברכים לפניה ולאחריה. במקום מנהג, במקום מנהג, במקום מנהג לא אומרים סבל.
יש מנהג על
ה... ודאי, לברך לפניה, כולם מברכים, כשאין עשרה. אז זהו, עכשיו, הוויכוח כאן היה לגבי לאחריה.
אבל מי אמר שהסיבה שלהם, שאותם הגאונים האלה, שאומרים לא לברך לפניה ואחריה, אותה סיבה של שלא מברכים לפני, זה גם הסיבה
שהכתיב. זאת אומרת, זה דין מולה
שתי יחיד. אולי זה שתי דינים אחרים, כאילו.
יש סיבות
אחרות.
לא יודע.
מה זה מילה? אם אין דבר כזה, אני אצרף
את הגאונים
האלה
לכל
בו.
כן, אבל פה הירושלמי אמר, לא אמרו ברכה לאחריה, אלא בציבור. הירושלמי אומר שהברכה לאחריה היא בציבור. נראה שהגאונים...
רגע, אבל גם יש גאונים שסוברים, כמו שרב הגאון וזה, רב הגאון אומר נוהגים,
ודאי, שיש גאונים, תשובות הגאונים, שהם אמרו שנוהגים...
אלה אומרים, לא, הוא אחרי לאחרי הגאון.
בסדר.
גם שני, עכשיו אתה בא לחשוב שסבל, אם אני בא לחשוב שסבל עכשיו, יש שתי דעות.
כן, אנחנו מחפשים שתי דעות. אז עכשיו שתי הגאונים, אפשר לצרף אותם או אפשר לצרף אותם? הגאונים אמרו, הירושלמי אמר, אינו מברך ברכה האחרונה, אינו מברך לאחריה. ועכשיו, בשמה כאילו, הירושלמי סובר שברכה האחרונה, יש לה דין של ציבור. והגאונים אמרו, השיטה של הגאונים היא שיטה קצת שונה, אומרים הגאונים, שאין מברכים על קריאת המגילה, כשאף אם אין עשרה, לא לפניה ולא לאחריה. אז שיטה של הגאונים, שכביכול כל קריאת המגילה צריכה להיות דווקא בעשרה. אנחנו לא סוברים כמו הגאונים לגבי ברכה ראשונה, זה ברור. אז האם אפשר לצרף חצי גאונים? אז אמרתי שדעתו של ראש הישיבה שכביכול אנחנו לא חוששים לשיטת הגאונים, ולכן כאילו נשארו אורחות חיים והכל בו שהם נחשבים אחד, והאורחות חיים בעצמו יש בו גם כן סתירות.
חצי גאונים זה
בעיה. כן, זה מה שרשיבה טוען.
למה בעייתי? מה עשרה? איזה בעיה יש בו?
רגע, השאלה כאילו, הם אמרו לא לברך לא לפניה ולא לאחריה. אבל אנחנו לא סוברים כמותם.
על הברכה הראשונה לא סוברים. ברכה האחרונה אנחנו יתכן שכן. הרי עובדה היא שהופיע לא לברך בספרים של האחרונה.
כן.
אולי כן נתייחס אליה. זה שני עמדות, זה שני כיוון שונים, זה לא חייב לקבל שני ביחד, אחד אמר אחר. כל אחד בנפרד.
שאלה באמת מה הטעם של הגאונים שאמרו שלא.
לא יודעים מה, אבל
כן,
של... גם בירושלמי, ויש גם בירושלמי, ויש לנו...
כן,
ירושלמי, האחרונה.
רגע, אבל הירושלמי דיבר רק על ברכה האחרונה, משמע מה ירושלמי.
כן, כן, אני אומרים ברכה האחרונה, לא מגיע ברכה האחרונה.
כן, אבל מה ירושלמי משמע שברכה ראשונה כן מברכים.
בסדר, אנחנו זה אנחנו מברכים, שם הדיון של לגבי הברכה
האחרונה.
יש לנו יחסית הרבה, מצטבר כבר כמה כיוונים, לא לברך.
כן, זה השאלה, זה השאלה.
זה מנהג העולם לאחרונה. נעשה עסק שקה, דעת מרן.
לא, אז כאילו, כביכול העוסק כדעת מרן אין מזדיחים אותו, זה פשוט שכביכול העוסק כדעת מרן אין מזדיחים אותו. זה דבר שהוא פשוט. וככה דעת רוב
הראשון. שאלה שקוראים לזה דעת מרן, בגלל שהוא
אבל גם יתרה מזה, לא רק שהוא לא הביא את זה, גם יש כמה דיוקים מהסעיפים שהוא כותב, מברכים ברכה לפניו לאחריו, אחרי זה כותב, מי קרא לאחר יברך. אז כאילו יש את המשמעות שגם כן יברכו. בכל פנים אני הצעתי פחות או יותר את הדברים, דברים מעניינים, הרב עובדיה כן חושש לסבל והרב עובדיה לא יערך, דווקא באותו רע החודש הזה, שהוא כתב גם כן זה מאמר, והצדיק את ראש הישיבה, הצדיק דווקא את הטענה הזאת ש... והביא כמה דוגמאות שלא חוששים לאבא ובן, לא חוששים לכמה דוגמאות של עניינים כאלו של אחות חיים וכל בוקר וכל נחשבים בתור דבר אחד, וראיתי שיש בזה אריכות.
טוב, זכור שהרב עובדיה אמר לגבי אם יש שני ראשונים, כל אחד אמר אותו דבר, אבל טעם שונה,
כן.
שמצרפים את זה לדעה.
כאילו, שתיהם אמרו, נגיד מותר, כל אחד טעם אחר, כל אחד טעם אחר.
ככה
זכור
שראיתי.
מה עושים
בזה?
שתי דעות או דעה אחת?
יושבים בזה.
כאילו, שתי דעות או דעה אחת?
כאילו, שני מנדם.
עוד הפעם, כל בברכות חיים.
זה שגם עם כל בברכות חיים, זה כביכול. אחד מעתיק מהשני אוכלו, הרי תכן שכל אחד בעצם אולי מ...
לא, 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 הכל בו, הוא מקצר את ארוחות חיים, כאילו, זה מה שרוצים להגיד.
אף פעם לא מצאו שינוי.
לא מצאו, מהעולם לא מצאו מחלוקת בין הכל בו לארוחות חיים. אין דבר כזה, אף פעם לא מצאו שהכל בו חולק על ארוחות חיים.
למה אנחנו הולכים דווקא מהגיונים, נגיד, הולכים לקחת את זה להלכה? למה, נגיד, לא,
הגמרא בירושלמי,
מוראים, דנאים,
כאילו... לא, כדי לפסוק הלכה זה לא פוסקים הלכה מהגמרא, זה צריך שהפוסקים יביאו את זה. כי לפעמים ירושלמי שלא היה לי בעד הלכתה, צריך שהפוסקים יביאו, הפוסקים יפסקו את הירושלמי או את הבבלי, ואז זה אנחנו מסתעפים
כאן.
כן, כן, שהפוסקים יביאו את זה.
מה השם של ארוחות חיים?
רבי אהרון מילוניל.
כל בו, בגימטר החיים, חשבתי אולי שזה קשר. המילה כל בו בגימטר החיים.
אה, גימטר, כן, אהרון מילוניל.
אז מה ארוחות חיים כותב לי?
הנה, מביא את דברי ירושלמי, לא אמרו מגילה, הנה, תחות חיים, ירושלמי לא אמרו ברכה לאחרי אלא בציבור. אחרי זה אמרתי שיש מקום אחר שהוא גם כן כתב, הקורא את המגילה לחולה או ליולדת, צריך לברך לפניה או לאחר אף על פי שכבר יצא, הוא מברך אפילו ביחיד. כאילו אמרת שגם ארוחות חיים בעצמו, הוא גם כן לא ברור כל כך משנתו בעינוס הזה.
מה שמדבר ירושלמי, צריך לבדוק שמה. אני מדבר עכשיו שהתחילה, הרי יש עניין במגילה, שקוראים את המגילה, לקרוא אותה בציבור, לקרוא אותה כאילו הכוונה ברוב המדעת מלך וכו'.
לא יודע, תודה. דבר מעניין.
התכוונתי להגיד שאתה לצורך בדעת הגאונים.
כן, זה בדיוק מה שהוא רוצה להגיד, כי האם הגאונים יכולים להצטרף לכאן לסיפור הזה, או שהם לא קשורים, כי הם בלב אחר לא סוברים אותם.
אפילו אחים נחשבים.
כן, אבל זה קצת שונה, הדוגמה שהבאת היא קצת דוגמה שונה.
גאונים, זה כמה גאונים?
לא יודע, כתוב תשובת הגאונים, כתוב, הוא מביא כאן, כתוב, לא יודע, אי אפשר לדעת. מקצת הגאונים
כתוב. הרב"ד אומר, גם כשאתה בא להסתכל על גאונים, תראה מה רוב הגאונים סוברים.
כן, אבל פה באמת, פה כתבו מקצת הגאונים, לא יודע.
לא, בברכות אבל שונה.
איפה המקור של זה?
בברכות זה קצת שונה.
אה, נכון.
כן, ברכה סבל, זה הנושא של סבל, שהוא עוד יותר חמור. הדוגמה שאתה קצת הבאת היא קצת דוגמה שונה מאיתן, שם דוגמה שתי ראשונים, אומרים מותר, וכל אחד אומר טעם אחר, אז זה בסדר, העיקר ששתיהם אמרו מותר. פה, כביכול זה הגאונים, אנחנו רוצים לקחת חלק מהם, כאילו הם אמרו, לא מברכים ברכת המגילה לפניה או לאחריה, ואנחנו כביכול בברכה לפניה אנחנו רוצים כן לברך, ברכה לאחריה אנחנו לא רוצים לברך, כאילו אנחנו רוצים לקחת חלקים מהם. וזה מה שרבי חיים רצה להגיד, שגם בפן כזה אנחנו ניקח. אולי בכל אופן נגיד איזה משהו קטן שקשור ל... לתשובה שלנו, כי הרבה השיעור הזה הקדשתי אותו יותר לפורים, אבל דבר מאוד מעניין, דבר יפה שראיתי אותו, שמרן הרב עובדיה כתב, שאנחנו אומרים בדרך כלל שומר מועיל. למדנו זה הרבה פעמים בהרבה דברים ששומר מועיל. אבל יש גמרא שאומרת ערבך ערבה צריך, שגמרא שמדברת שגם השומר של רמי אמר שהוא יזכור ערבך ערבה צריך. אז בסימן ראש עיני כתוב לא יקרא לאור הנר שם היתה, ושם כתוב אם יש שומר מותר. לעומת זאת הגמרא בסוכה אומרת ערבך ערבה צריך. לא, לא, שם הגמרא לא מדברת כך בסוכה, שירצר את זה לעמוד 306. הישן אדם בתפילין שנת ערי אבל לא שנת קבע, שאלת הגמרא וניחוש שם הירדם, הגמרא מתרצת במוסך שנתו לאחרים. הגמרא זה הגמרא שאלת ערבך ערבה צריך, כן, עמוד 306, כן, זה שם יוסף לקח שם, בתוך זה שם מובא בית הגמרא עשייה. הישן אדם בתפילין שנת ערי אבל לא שנת קבע, שאלת הגמרא וניחוש שם הירדם, ומשני במוסך שנתו לאחרים יש לו שומר. שואלת הגמרא, והערבך ערבה צריך. ראשי כותב, מוסך שנתו לאחרים, אומר לחברו, אם ירדם, העירני. ערבך ערבה צריך, שמאף הוא ישכב וירדם. אז שואל הרב אלישיב, שאלה, אז פה אתה רואה שאומרים שלא סומכים על שומר. בסימן ראש עיני, כן סומכים על שומר. מה החילוק? פה אני כותב איזה חילוק מעניין. נראה לחלק, לעניין שינה, בלילה זה לא דווקא, הסיפור בגמרא זה לא דווקא בלילה. אין כאן בדעות. ואף הוא עלול להימשך אחר חברו הישן בלילה, שהרי חברו הראשון חשוב כמי שאינו כאן בשעה שישן, מה שאין כן לעניין שומר בסעודה וכדומה, סוף סוף שניהם ערים, ועל כן שפיר מעין שומר.
יש פה אחד וחצי.
כן, בדיוק, שני אחד וחצי. ושני בסעודה, יש אחד וחצי, הוא בעצמו גם כן ערני, השני גם כן ערני, אז אם הוא ישכח, השני ער. אבל אחד נרדם, בתפילין, הוא רדום, נמצא בעולם שכולו טוב. אז כאילו רק אתה צריך לסמוך על ההוא, שהוא... אז בפן כזה אומרים, ערבה צריך. כן, ואמרתי פעם...
לא יודע, רב, זה לא נכון שאם הוא אוכל ואשתו אוכלת, אז אמרנו שזה בעיה, לא?
אם הוא אוכל?
אם נגיד עכשיו יש לי, ודאי לא מועיל. או אם הוא אוכל, השני אוכל.
כן.
אם הסעודה תגור אותי, תגור אותו. אבל אם הוא יושב בספה, לא אוכל, ואני אוכל, והוא שומר.
זה בסדר. כן, זה בסדר. עכשיו שואלים, כתוב בגמרא, ערבה צריך.
זה כשהערבך ערבה צריך באמת, זאת אומרת שאתה אוכל והוא אוכל, אתה לא יכול להגיד
לו שאתה אוכל. לא, לא, הגמרא לא מדברת על אוכל בכלל, סוכה חרבב, אדם ישן בתפילית, ואז הוא אומר לשני, תעיר אותי שאני לא ישן שנת קבע.
כאילו עוד חצי שעה תעיר אותי.
כן, ככה ששנת ערי, אבל לא שנת קבע. שואלת הגמרא, וניחו שמה ירדם, או לא, הוא אומר למישהו אחר, תעיר אותי שאני לא ישן שנת קבע. שואלת הגמרא, אז גם זה לא מועיל, ערבך ערבה צריך, אולי גם הוא ירדם.
שירדם?
כן.
לא רוצה לשנות.
הנה, צריך לסגל הראשי. ערבך ערבה צריך שמה, אף הוא ישכב וישן. וככה הראשי מסביר. אז יש פה איזה כלל, צריך ללמוד אותו, מתי אומרים. ואמרתי פעם, שפה הסברתי כאן, כמו שעכשיו אמר רבי חיים, שזה פה אחד וחצי, בסעודה או בקריאת הדרה. אני גם חי, נושם וער, אני רק מפחד שאני אשכח. אז השני גם כן מעיר אותי. אבל כשאני נרדם לגמרי, הולך לעולם שכולו טוב, ואדם ישן, ורק כל כולו סומך על השני, ערבך ערבה צריך. כאילו באופן שכך...
אבל אם הוא כלום, אז מה זה
יעדור שאני חצי? זה די גם יקרה חצי עדיין.
אז הגמרא אומר שלא, ערבך ערבה צריך. כאשר בן אדם רדום, ורק...
אני אומר, לפי החילוק של האחד וחצי זה עדיין לא מיישב.
גם מה?
יכול להיות שגם באדם שהוא הרי, הוא עדיין פחות או יותר בעניינים.
אה, אבל כנראה ש... כנראה ש... מה?
בכל זאת לא...
כן, בכל זאת זה לא טוב. כי אדם נרדם, ישן באותה שעה. אבל מה שקצת...
האדם שהוא עוסק ושקוע בסוגיה. הוא אומר למישהו, תקשיב, אם אני
אתן
את הנר,
תתן
זה.
כן.
זה לא נקרא?
כן, לא, הלוואי והיינו כל כך שקועים בסוגיה
כמו שצריך. ברור, בסדר, אבל אני שואל עכשיו על אדם שכן
היה שקוע בסוגיה. כן, אז כנראה...
עליו זה כן מועיל.
כן, נו, אז...
למה?
למה? כי זה לא כמו שינה, לא כמו שינה, לא כמו שינה. שינה, אדם כשישן, ישן, ישן בדחילו ורחימו, הוא ממש, ממש ישן. אדם כשישן, אז הוא ישן. אתה לא יכול להעיר אותו.
השני שרואה אותו, זה משפיע עליו.
כן, אבל גם הוספתי את זה, אמרתי שאחד מכללי הנהיגה, אמרו לי שמי שאסור לישון ליד הנהג, אסור לישון ליד הנהג, למה זה משפיע, השפעת הסביבה?
אני אף פעם
לא... אם הוא רואה אותך, נרדם, הוא אומר, מתי יגיעו מעשיי למעשה אבותיי, מתי גם אני ארדם, זה משפיע עליו.
אני אף פעם לא
אתן תלמידים,
בשיעור מי שעייף, או שיעמוד על הרגליים, או שיחש את הפנים.
כן.
מצב שתלמיד
נרדם. כן, זה מדביק, זה מדבק. הנושא של השינה זה מדבק. אז רק אנחנו נחתום בבדיקת חמץ, בעמוד 313 נחתום, אחרי שלמדנו את הכלל הזה, זה קצת איזה הערה מעניינת, שאומר הרב עובדיה בליל בדיקת חמץ, נחתום בדבר הזה, כתב בספר אור לפארו, בעמוד 313 בטור הימני, מי שהיה בדרך לצורך פרנסתו, עמוד 313 בטור הימני למטה. מי שהיה בדרך לצורך פרנסתו והגיע לביתו בליל י' והוא עייף ויגע וחושש אם יבדוק החמץ מיד לא יוכל לתת דעתו כראוי לבדוק היטב את החמץ מרוב עייפותו, מותר לישון מעט ולנוח בשנת ערי ויזהיר לאחד מבני ביתו שיעיר אותו לאחר כחצי שעה לבדוק את החמץ, וגם יוכל לשתות כוס קפה כיצא בזה יתעורר כראוי לקיים מצווה כהלכתה. כל זה בתחילת הלילה, אבל אם הגיע לאחר 2-3 שעות מן הלילה, בזמן שדרך בני אדם ללכת לישון, למה אני מה שיעזיר בני ביתו? כי ארבע צריך סוכה חבב.
זה החילוק.
כביכול. אז זהו, לפי מה שאנחנו, כל פעמים מה שלמדנו, הספר הזה, אור לפי אור, לא מכיר את הספר הזה, כביכול אמרנו שבשינה, שם בגמרא בסוכה חבב, בכלל לא מדובר בלילה, בכלל, לא מדובר בלילה. שאין בתפילין, אין תפילין בלילה, ודאי שלא מדובר בתפילין בלילה. ואם כל זה הגמרא אומרת, שהערבה צריך כאילו, כשאדם ישן, אז לא מועיל בזה. אז לכאורה שם לא, אז לכאורה לפי מה שאנחנו חילקנו, אז לכאורה גם פה, לא נתיר לו ללכת לישון בליל בדיקת חמץ, ללכת לישן חצי שעה, שהוא יעיר אותו. ארבע צריך, כאילו החילוק הזה שהוא חילק הרב הזה, אור לפי אירו, שעתיים, שלוש, זה שתלוי אם הגיע בהתחלה, הגיע בהמשך, אז לכאורה החילוקים האלה קצת קשים, קצת קשים מאיפה הם הגיעו, כי הגמרא דיברה על אדם שישן ביום, והגמרא אומרת ארבע צריך, ישן ביום, ישן בתפילין.
זה הרב, כאילו
לא מוזר, לא? מי זה הרב?
קשה לי להבין, לא, את הגמרא שבן אדם, אני שומר עליו, מה הקשר לך לישון, כאילו יש לי תפקיד.
צודי, ארבע צריך, אתה רואה את השני רדום וגם
זה עייף. שעה של שינה.
שעה של שינה, אתה נראה, מה אתם רואים? ורשי באמת שמה כותר, רשי שמה כותר, הקיצני כשיגיע הזמן התפילה. כאילו הוא הלך לישון בלילה. רשי אומר, הקיצני כשיגיע...
לא, אבל שם לא כתוב פי נוצר. כן, הפסוק הראשון, נכון? הגמרא אומרת על הפסוק הראשון. רואים פה שהוא שמח עליו, אני יודע שהוא העיר אותו בבוקר, בגלל שמה ששחרית.
נו, ומתי הוא הלך לישון? באיזה שעה הוא הלך לישון?
לא יודע,
יש, אני יודע איזה מקום...
הגיע הזמן ויקרב.
הולך לישון, אבל לא בזמן
חיוב. לא הולך לישון בזמן חיוב, נדמה לי שרשי שם הכותב...
עדיין יש... הוא העיר אותו בזמן הבוקר.
כן, כן, זה כמו שעון, אתה שם שעון מעורר. איך אתה הולך לישון בלילה? איך אתה הולך לישון בלילה? ואתה שם שעון מעורר? איך אתה הולך לישון? כי אתה יש... הולך לישון בלילה.
אל תצייר אותו.
כמו התחיל לפני הרב, התחיל לפני הרב.
כן, התחיל ביתר.
זה שונה, זה לא
בחבר.
כאילו, תציג לי, תציג לי,
תציג לי, תציג לי.
אם אני סוחר
מישהו אחר, זה לא נורא.
זה מישהו
ש... שבוע לפני
שפתרים.
אם אני לא טועה שיש שם רשי שאומר, העירני כשיגיע הזמן תפילה. אני מנה שרשי שם כך כותב. אז כאילו הולך לישון עוד לפני שהגיע הזמן. כמו שאתה הולך לישון בלילה, ואתה שם שעון מעורר, איך אתה הולך לישון, איך אתה הולך לישון, ואתה סומך על שומר שיעיר אותה, אתה סומך על הפלאפון שיעיר אותך, אתה הולך לישון. כי אם אתה הולך לישון לפני הזמן של החיוב, רשי שם כותב, שיעירני כשיגיע הזמן תפילה. ככה אני חושב, אני אבדוק את זה אחרי זה. כל פנים, אבל זה דבר מאוד מעניין. הסוגיה הזה, ארבע צריך
מתי. אין תרווח אדם שהוא מחויב, כאילו, ואם אני הולך למישהו, אומר לו, קח 30 שקל לשעה.
תעיר אותי.
תעיר אותי, אז...
זה יותר רציני.
יש רק בעיה, עכשיו מעורר שאתה לא נותנים עוד 10 דקות,
ומנמיך עוד. כן. נגיד, זה חידוש קטן על קריאת המגילה. דבר מאוד מעניין, שבדקו את האותיות של המגילה, ומצאו שיש שם 12,196 אותיות. אז בא איזה מישהו לאחד בשם רבי יעקב, אמר לו, ספרתי, יש במגילה 12,196 אותיות. אומר, מה נפקא מינה לדינה? מה יוצא? יש 198, מה יוצא? אז הוא אמר שהוא בדק במחשב, מההתחלה של התורה, בראשית ברא אלוקים את השמה, בראשית האלף הראשונה, הוא לקח את האותיות של המגילה. והיום במחשב זה הרבה יותר קל לעשות את זה. מהאלף הראשונה, שם את כל האותיות של המגילה, 12,196, יצא לו עוד סמך. אחרי זה עוד פעם, 12,196, יצא לו עוד תו. אחרי זה, 12,196, עוד רש. מצא את אסתר, אמר לו, טוב, תראה. אז הוא אמר לו, יפה, יפה, רמז יפה לאסתר מההתחלה של האלף של התורה, שם האסתר. אמר לו, כן, אסתר מן התורה מניין. אמר לו, יפה, אבל מה עם מרדכי? יעלב שלא מצאת אותו, איפה מרדכי? אמר לו, טוב, שנה הבאה מרדכי. ובאמת הוא חיפש, שנה אחרת בא אליו לרבי יעקב הזה, ואומר לו, מצאתי גם את מרדכי. איפה הוא מצאתי את מרדכי? הגמרא אומרת, מרדכי מן התורה מניין שנאמר, מורדרו. אז הוא אומר, קח את המם של מרדכי, של מורדרו, מם שאמר, תספור 12,196 אותיות המגילה, אתה מגיע לאות רש. 12,196 אותיות המגילה, מגיע לעוד ד', אחרי זה 12,196 עוד חף, אחרי זה 12,196 עוד יוד, מורדכי.
זה כמו
שחזל
ציינו את
מורדכי, במורדרון. כן, 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 זה כאן. טוב, הוא שמח מאוד, אמר, טוב שלא ביקש גם עשרת בני אמן, ויזה את הדלפון שגם נמצא אותם, אבל הוא הסתפק בזה, אמר, יפה מאוד, יש הכוח. ואחרי שנה, שנתיים, היה לו ויכוח עם איזו אישה אחת כופרת, כופרת בתורה, ודיבר איתה על האמיתות של התורה, ותוך כדי זה נזכר בחידוש הזה. אמר, בוא נגיד לכם איזה חידוש ששמרתי אותו, אמר, תהיה אותה מגילה, 12,196, הנה, בראשית, יש שם אות א', אסתר, אחרי זה מורדכי, אז היא אמרה לו, תן לי לבדוק את זה, אני רוצה לבדוק את זה, אם במחשבים לא קשה לבדוק את הדבר הזה. ואז הוא מספר, הוא אומר שאחרי זה שנתיים, שלוש, כאן, ירד באיזה אולם בבני ברק, וזה אישה אחת עם כיסוי ראש, אומרת לו, הרב יעקב, מסתכל עליה, אמרה, אני לא מכיר אותך מיד. אז היא אמרה לו, אני מהחידוש של אסתר ומורדכי, מ-12,196, אני משם. אז היא אמרת לו, תדע לך שאני, אחרי שאמרת לי את החידוש הזה, אני הלכתי, בדקתי את זה במחשב, וזה אמת לאמיתה. לקחתי אחרי זה מעריב ערבים שלו בחוכמה, רק רשעים יצאו שם, 12,196, רק האמן, וזאת הדלפון, רק יצאו שם, לא, אין שום מורדכי ושום אסתר. אז כאילו, אומר, זה הדליק לה כאילו את ה...
להבדיל גם להבדיל מיליוני הבדלות בקוראן,
אין שם את הדברים האלה.
אין שום דבר.
שום דבר, כן, בדברים האלה.
אז זה אומר כל,
אז זה אומר שזה הדבר הזה נתן לה את הדחיפה הראשונית להתעניין על היהדות ודרשמה וזה, ועם זה הגיע לדעת, וברוך השם כל המשפחה שלה חזרה בתשובה. נסיים בסיפור קטן, רבי יונתן אלבישיץ, שהוא נכנס לבית שלו, שנכנס לדר מרבים בשמחה, אז הוא התחיל לשיר והוציא את כל הכלים מתחת למטבח של מי שנכנס לדר מרבים בשמחה, הוציא לכל התופים, את כל הסירים, ואז אמא שלו ניסתה קצת להרגיע אותו, אבל היה קצת קשה להרגיע אותו עם כל השמחה שלו, אבל אחרי כמה זמן הוא רואה את אבא שלו מהחלון, אז מיד הוא הכניס את כל המערכת, כל הדפים, מיד הכל הכניס לשם, אמר לו, מה? אז הבינה אמא שלו מה שקרה, אבל אמרת, משנכנס לדר מרבים בשמחה, מה קרה שעכשיו הכל נסגר, כל המערכת נסגר, אמר לה, כן, אמא אמרו, משנכנס לדר מרבים בשמחה, אבל גם המשיכו ואמרו, אבל משנכנס אב ממעטים בשמחה, אבא, ראית אותו מהחלון, אז משנכנס ממעטים בשמחה, צריך גם כן למעט בשמחה. סיפור גם על האמא שלו, פעם הייתה מכינה איזה אוכל שקוראים לו בוני, מאוד אהב אותו. אז לא יודע איך להסתדר שהאמא שומרת שם, שומר, זה בדין שומר שלמדנו עכשיו, האמא שומר על הבונים האלה, איך הם מסתדרים מזה? אז הוא אמר, תשמעי, לכי, אולי מישהו קורא לך בחצר, איך תראה, תבדקי שבא. ויצא לחצר, ואז הוא נכנס לטיפל בבונים כמו שצריך. וזה, אחרי שהיא חזרה, הבינה שהכל היה רק תרגיל בשביל הבונים האלה. אז אמר לו רבי נתן, מה זה הדבר הזה? אז אמר, אמא, קיימתי מצאת עשה מדאורייתא. מצאת עשה דאורייתא, איזה דאורייתא? אמר לה, כתוב, שלח את האם ואת הבונים תיקח לך, כאילו, אפילו התורה מדריכה אותך איך עושים את זה. קודם כל, שלח את האמא, ואחרי זה את הבונים תיקח לך.